יש הקלטה? צריך ללחוץ על משהו? ערב טוב. שומעים אותי מאחורה? כן? כן. אוקיי. יופי. אז מקווה שאתם רואים אותי בסדר? אני עשיתי אתמול כנראה טעות גדולה. ישבתי מאחורה ויהל ישב פה ולא ראיתי אותו. ראיתי משהו מלמטה ומשהו מלמעלה ואת הפנים שלו לא ראיתי. אז ביקשתי אם אפשר להוסיף תאורה. עכשיו אולי אתם רואים, אני מסונבר. אני גם לא קורא את הדפים שלי וגם קשה לי לראות אתכם. אבל אם אתם רואים טוב אז לפחות משהו יצא מזה. אז קודם כל תודה לצוות על כל ההתמקמות פה בין הממטרות ובין החום והאויל, וזה מאוד מאוד מוערך איך אתם ככה מאוד עוזרים שכל הדבר הזה יקרה. ואני גם רוצה להביע בשם כולנו המורים הערכה שאנחנו חשים כלפי התרגול שלכם. ממש שמענו גם אתמול וגם היום את הקבוצות ואנחנו רואים את התרגול שלכם ומאוד מעורר השראה והערכה, אז קידה אליכם. אני רוצה ככה להגיד שעם כל היופי שיש בתרגול הזה, ושמענו אנשים שמספרים איך הדרך נפתחת והתרגול מאפשר יותר ויותר שהות ושחרור ומפגש עם התנסויות יפות, משחררות, מפתיעות. אני רוצה להגיד שבד בבד, לא בסתירה ולא זה או זה, יותר גם זה וגם זה, התרגול מפגיש אותנו עם לא מעט קשיים. קשיים הם חלק מהדרך, ואנחנו גם מאוד ערים לקשיים שאנשים פוגשים פה. אני זוכר היטב, כל אחד, הריטריט הראשון שלו צרוב מאוד חזק במיוחד בתודעה. אני זוכר שהריטריט הראשון שלי היה סבל מתגבר מיום ליום. זה התחיל בהרבה אי נחת וכאבים, וזה המשיך ביותר אי נחת ועוד יותר כאבים, וכל יום היה עוד יותר כאבים ועוד יותר אי נחת, ואז רגשות וחרדה ופחד שלא ידעתי שישנם צפו ועלו, וגם קושי של לא להבין בדיוק איך התרגול המונוטוני והחדגוני הזה של להתבונן בגוף ובנשימה, איך זה קשור לסיבות שהביאו אותי לריטריט הראשון, לרצון שלי להשתחרר מהרבה סטרס שחוויתי בחיים באותה תקופה, ומאיזשהו צורך פנימי למצוא משמעות בחיים ובמה שאני עושה בחיים. אז לא מעט קשיים, וגם קשיים, ולשמחתי היו מורים מצוינים אז בריטריט, והיו לי מספיק סיבות טובות להמשיך ולתרגל, ואתם רואים, זה לא נפסק, זה רק מתגבר הרצון והאהבה לדרך ולתרגול. אז אני רוצה לדבר על הקשיים האלה, ובעצם להציע אותם כנקודות התחלה של מסע פנימה. אני רוצה לדבר על המפגש עם הקשיים כנקודות שיכולות להיות נקודות של טרנספורמציה, גם בחיים, גם בקרית, גם פה על הקרית, מה שאתם פוגשים, וגם מחוץ עליהם, כי בסופו של דבר היופי בעיניי של הדרך היא שהיא לא מוגבלת אל הקרית ואל הריטריט. אנחנו לומדים בריטריט ומתנסים בצורה אינטנסיבית ומיומנת ומודרכת, מפתחים איכויות ודרכי הסתכלות, מפתחים בתוכנו שמשמשים אותנו גם מחוץ לקרית, מחוץ לריטריט, מחוץ לאנדור. אז זה יותר ויותר הופך למנדלה אחת, לאותו דבר שאנחנו עושים על הקרית, אנחנו גם יכולים לעשות מחוץ לקרית, אז נדבר על זה כמובן הרבה יותר בהמשך. אז אני רוצה להגיד איך המפגש עם הקשיים יכול להיות התחלה של תהליך של שחרור. ואני רוצה להציג איזושהי מפה שהבודה הציע. בודה הציע הרבה מפות, מאוד מיומן בלסרטט מפות, של מפות של התנהגות ומפות של תרגול ומפות של הבנה. אז מפה אחת שהוא הציע בהקשר הזה, אבל לפני כן אני רוצה להציע איזשהו משל או דימוי שהבודה השתמש בו לגבי הדרך שהוא הציע. הוא המשיל את הדרך שלו ואת הדרמה ואת הכיוון של השחרור כאיזושהי הליכה נגד הזרם. הוא אמר, החכמים, אלו שהבינו את התרגול ואלו שמיישמים את התרגול, הולכים נגד הזרם. אז זה אחת המפות, והיא אחד הדימויים שבודה השתמש בה. אז מה זה הזרם? הזרם הוא קודם כל ההרגלים שלנו, האופנים, הדרכים הרגילות שאנחנו רגילים לתפוס את העולם, את המציאות, את עצמנו, את אחרים. הדרכים שבהם אנחנו מגיבים למה שקורה לנו בעולם, דרכי ההתנהגות שלנו, דרכי החשיבה שלנו, דרכי הפעולה שלנו, זה סוג מסוים של זרם. והבודה מדבר על הדרך כהליכה כנגד הזרם. זרם יכול להיות גם התניות התרבותיות והחברתיות של כל חברה וכל תרבות. יש את מה שנהוג לעשות, מה שכולם עושים, האופן שכולם חושבים. יש איזשהו ביטוי שנזכרתי בו כשחשבתי על השיחה. אני לא יודע עד כמה הוא משתמשים בו היום. לפני הרבה שנים דיברו על זה שמיליארד סינים לא טועים. שמעתם את הביטוי הזה? כאילו, אם הרבה אנשים עושים משהו מסוים, אז כנראה שהוא נכון. ובמובן מסוים, הקונבנציות החברתיות, התרבותיות, מה שהתרבות שלנו, מה שרוב האנשים רגילים לחשוב ולעשות, באיזשהו מקום זה הזרם. וללכת נגד הזרם לא קל, כי הרבה פעמים אתה מרגיש לבד, והרבה פעמים אתה מרגיש אידיוט, כולם הולכים לשם ואתה הולך דווקא לשם. אז היה משהו רדיקלי במשל הזה, בדימוי הזה. אני חושב שהוא מאוד נכון, ואני ארצה להראות איך התרגול הוא במידה רבה הליכה נגד הזרם, אבל אני רוצה להגיד שהבודה גם אמר גם הרבה דברים שכאשר אנחנו שומעים אותם, הם נראים לנו גם מאוד מובנים אינטואיטיבית, אולי קשים ליישום. לא כל מה שהבודה הציע הוא הליכה כנגד הזרם. שמענו אתמול את יהל מדבר על דברים שנורא ברור לנו שאנחנו רוצים אותם, זה לא נראה לנו נגד הזרם, להיות בלב פתוח ולאהוב ולהיות קשוב ליופי ולמלאות שבחיים ולהסתכל החוצה לטווס שנמצא כאן, פעם פה ופעם פה. הדרך מכווננת אותנו להרבה דברים שנראים לנו ברור מאליו שזה נכון, הלב ישר נפתח לשם. אבל יש גם חלקים בדרך בלימוד שהם רדיקליים והם כנגד הזרם. אז אני רוצה לדבר מהו הזרם ומה נגד הזרם. ואני חוזר למפה שהתחלתי לדבר עליה. אותה מפה, מפה תרגולית שהבודה הציע, איך אנחנו יכולים לנווט את ההוויה שלנו, את התבונה שלנו, את דרכי ההסתכלות שלנו, כך שנוכל למצוא את האוצר. ואולי אני אשאיר את מהו האוצר, אני אשאיר את זה כרגע כסימן שאלה, אולי בסוף השיחה, אם זה לא יהיה ברור, אני אגיד מהו האוצר, אבל הבודה אמר, ישנה דרך מסוימת שבה אנחנו יכולים להסתכל על מציאות חיינו ולעזר במפה כדי לא להיתקע. ושוב, כמו כל מפה, מפה זאת תיאוריה, זה איך הדברים מסורטטים באיזשהו נוסחה מסוימת, באיזשהו הקשר מסוים. בדרך כלל אנחנו מכירים מפות גיאוגרפיות, אז ללכת מפה לשם, להגיע מתל אביב לאנדור, אז יש מפה. והעניין הוא להבין, קודם כל להבין את המפה, ובית, וזה בעיניי עיקר, לראות איך אנחנו מתרגמים את המפה ומתאימים אותה למציאות של ההוויה שלנו מרגע לרגע. אז מישהו נווט טוב, זה לא רק מי שיודע טוב לקרוא מפה, זה גם יודע להתאים את הדימוי שמופיע במפה, את הסרטוט במפה, למה שקורה בשטח, ודרך ההתאמה הזאת היא להגיע היטב למחוז חפצו. אז המפה אומרת, קודם כל, היא מציידת אותנו באיזה איכויות כדאי שניקח איתנו כשאנחנו יוצאים לדרך הזאת של להבין את ההוויה שלנו ולא להתבלבל בתוכה. והאיכויות זה בדיוק אותן איכויות שאנחנו מתרגלים. זה תשומת לב, זה הקשבה, זה סקרנות, זה עניין, זה מוטיבציה, זה אמון, זה חמלה, זה התנהגות פנימית וחיצונית שהיא לא פוגענית, הקשבה לרגישות אתית של איך אני חי מבלי לפגוע, מה שדיברנו ביום הראשון, ועוד ועוד. אז כדי לנווט היטב בדרך צריך להצטייד באיכויות האלה, והאיכויות האלה מטופחות, זאת מפה ספירלית. ככל שאנחנו צועדים ביותר, אנחנו גם מטפחים את האיכויות האלה יותר. וכאמור, המפה הזאת היא גם קצת מוזרה, כי היא הולכת נגד הזרם של ההרגלים שלנו. והכלל הראשון במפה אומר לנו, כשאנחנו מקשיבים לתוך ההוויה שלנו מרגע לרגע, מתבוננים במציאות ובהוויה שלנו כפי שזה נגדל לנו מרגע לרגע, כאשר מתחיל להיות קשה, אנחנו מתקרבים לאוצר. הנה, יש משחק ילדים כזה שאומר, מי שהולך עיוור כזה והוא צריך למצוא איזשהו מקום, ומכוונים אותו על ידי חם, 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 מתחמם. אז זאת המפה. כשמתחיל להיות קשה, מתחיל להיות קשה לשאת את החוויה מרגע לרגע, המפה אומרת לנו, מתחמם, אתה מתקרב לאוצר, התקרבת, אתה נמצא אליו קרוב. מוזר, לא? לא, המציאות שלנו, כשאנחנו חפשים אוצרות, אנחנו לא מתעניינים כשמתחיל להיות קשה. והוראת הראשונה, או הוראת ההפעלה הראשונה של המפה, זה כאשר אתה פוגש קושי במציאות שלך, במדיטציה שלך ובחיים שלך, תעצור, אתה מאוד קרוב, תשהה עם הקושי שאתה פוגש. רציתי להגיד, תחפור כאן, כי מפות של חיפוש אוצר זה מפות של חפירה, אבל כיום לחפירה יש קונוטציות מאוד לא טובות בשפה העברית. כשאומרים למישהו, אתה חופר, אז זה לא נשמע טוב, נכון? אז אל תחפור, אבל תשהה עם תשומת לב. כל ההנחיות ששמעתם אתמול והיום, תתחיל להתבונן היטב ולהכיר היטב את החוויה הלא נעימה שאתה פוגש בה. תהיה תסכים לשהות בה, תתרווח לתוכה, תסתכל היטב, תתיידע למה בדיוק אתה מרגיש, ומה בדיוק התחושה, ואיך זה בדיוק לא נעים, באיזה צורה זה לא נעים, באיזה צורה זה מעיק, שזה כבר הנחיה שאנחנו לא רגילים לעשות, כי כשלא נעים לנו, אנחנו עושים בדרך כלל דברים אחרים. ההוראת הפעלה השנייה של המפה המוזרה הזאת אומרת, אחרי שעצרת והכרת היטב, התיידעת היטב עד כמה שניתן להבין, עד כמה שאפשר, הבנת והכרת את הקושי שאתה פוגש, תשים לב לאיזה יחס מופיע בתודעה, כיצד התודעה מתייחסת אל אותו קושי שאתה פוגש. זה יכוון אותך עוד יותר קרוב אל האוצר. וזה שוב דבר שאנחנו לא רגילים לעשות. אנחנו לא רגילים להתבונן באיך אנחנו מגיבים אל הקושי. ופה ניתן רמז מאוד חשוב. אם אתה חווה סטרס, אם אתה חווה כאב, אם אתה חווה אי נחת, אם אתה חווה מצוקה רגשית, תבדוק באילו אופנים התודעה מזינה ומתדלקת את אותו כאב וסטרס שאתה פוגש. באיזה אופנים התודעה, בלי כוונה כמובן, כי אנחנו לא רוצים להגביר את הכאב, אבל תשים לב איך אתה מתייחס אל הכאב, מה מופיע בך ביחס אל הקושי הזה, ובאיזה אופנים התודעה מעצימה את החוויה שהיא מלכתחילה לא הייתה. כנראה מי יודע מה נעימה. שמעתם היום הרבה הנחיות לעבודה עם הנעים ועבודה עם הלא נעים, אז אנחנו מתכוונים פה לשים לב ליחס. והמפה אומרת לנו, אם ככל שכואב יותר, סביר להניח, ככל שהחוויה היא חוויה של סטרס, של אי נחת, של משהו שקשה לשאת אותו, התודעה משתתפת בצורה כזאת או אחרת בקושי הזה ומזינה אותו, נותנת לו כוח. ואיך היא מזינה אותו ואיך היא מתדלקת אותו ואיך היא נותנת לו כוח, ישנו ביטוי דרמי שהוא נקרא האחזות, התודעה נאחזת בו. אז שמעתם כמובן את הביטוי האחזות, והתודעה נאחזת בשלושה אופנים עיקריים. אופן אחד, היא לא רוצה שהנעים ילך, אז היא מתחילה, אני אומר התודעה כאילו שזה מישהי, אין, זה לא מישהי כמובן, זה לא מישהו, זה פשוט פעולה שקורית, הפעולה של התודעה להאחז, להחזיק חזק שמשהו נעים לא יברח, אז אנחנו מתחילים לדאוג, אוי, שלא ייקחו ממני את השקיעה הזאת, יש לי כל כך שקט עכשיו, שלא ייקחו את השקט הזה, הוא כל כך נעים. התודעה נאחזת במה שלא נעים, והאחזות הזאת מכאיבה, כי מה שנעים מן הסתם, מתישהו יפסיק להיות נעים, ומתישהו ישתנה, אז ככל שאנחנו נאחזים במשהו, אנחנו יותר תלויים בו, ואנחנו יותר מותנים על ידי זה שהוא יספק לנו את מה שאנחנו משתוקקים מלכתחילה שהוא יספק, אז האחיזה הזאת הופכת לכאב בפני עצמה. וההשתוקקות והאחיזה להחזיק בנעים שלא ייקחו לי את החוויה, שלא ייקחו לי את המעמד, שלא ייקחו את האהבה שנותנים לי, שלא ייקחו את מה שזה לא יהיה, מתחיל להיות שם פחד וכעס, ככל שזה נראה שזה נשמט מאיתנו, זה פחד וכעס וחרדה ודאגה, כל זה כי אנחנו נורא נורא נאחזים באיזשהו צורך בביטחון, צורך באהבה, צורך, דברים מאוד טובים. ביטחון מאוד חשוב, אהבה מאוד חשוב, נעים מאוד חשוב, טעים מאוד חשוב, אבל האחיזה הופכת את הרצון שזה יישאר, הופכת אותו לכאב ולסבל. זאת הדרך הראשונה שאנחנו נאחזים להחזיק חזק מדי בצורה מכאיבה לנו, בנעים. ובאותה צורה התודעה דוחה את הלא נעים, מתנגדת ללא נעים, ונאחזת על ידי זה שהיא מתנגדת בכוח, שאני לא ארגיש את הכאב הזה, שאני לא ארגיש את את הרגשות הלא נעימים האלה, שאני לא ארגיש את הפחד, שאני לא ארגיש את אי-הוודאות, שאני לא ארגיש את חוסר השליטה שאני מצוי החוויה הזאת. אז ככל שאנחנו מתנגדים למשהו ועודפים אותו, מה קורה לאותו דבר כאשר אנחנו עודפים אותו? האם אנחנו יותר קרובים אליו או יותר רחוקים ממנו? כשאתה הודף משהו, אתה מאוד מאוד צמוד אליו, אז הוא לא יכול לנוע ולהשתחרר מעצמו. עצם ההתנגדות יוצרת הרבה יחזות, הרבה מגע. אתה מתנגד לכאב, האם יש יותר מהכאב או פחות מהכאב? שמתם לב במדיטציות שכשאתם מתנגדים לכאב, דווקא יש, זה כואב יותר. כשאתם מתנגדים למחשבות, דווקא יש יותר מחשבות, והמחשבות יותר מציקות ככל שאנחנו מתנגדים להם. כשאנחנו מתנגדים ליתוש ולזבובים, אז הזבובים בחוויה שלנו מציקים לנו יותר, כי התוצאה מתנגדת, וכל משהו שאנחנו נאחזים בו מתנפח. בתודעה שלנו הוא נהיה יותר מזה. כל פעם שמשהו מרגיז אותנו, זה פתאום, זה היה קצת משהו, ואז הוא מרגיז אותנו, ואז זה ממלא את כל התודעה שלנו. זה מה שקורה, זה מה שיוצרת ההיאחזות, מתדלקת, נותנת מזון לאותו אובייקט שמוחזק בתודעה, והוא מתנפח ונהיה ממנו יותר, והוא נהיה מכאיב יותר ומציק יותר. אז היאחזות דרך התנגדות. והצורה השלישית של ההיאחזות זה הזדהות. כאשר התודעה אומרת, הדבר הזה הוא שלי, אני הבעלים שלו, הוא אני, הוא שלי, אני מזדהה עם משהו, אז זאת גם צורה של היאחזות, זאת צורת היאחזות הכי עדינה ובמידה רבה גם אולי הכי מכאיבה. אני אשוב אליה בהמשך. אז המפה מנחה אותנו כאשר כואב, כאשר קשה, כאשר נהיה לא נעים, לשים לב, לשהות שמה, ולראות איך התודעה, האם ובאיזה צורה, איזה יחסים נוצרים בתודעה, בנו, כלפי החוויה הלא נעימה, עד כמה הם מועצמים דרך התנגדות, דרך אחיזה שזה לא ילך, דרך הזדהות, זה אני, זה שלי. והמפה אומרת לנו, כאשר אתם מגלים את ההיאחזויות, את הצורות האלה של ההיאחזות, נסו לרכך את ההיאחזות הזאת. נסו להתרווח עם החוויה, נסו לשמוט, להרפות את היחזות. לא להחזיק חזק, לא להתנגד, פחות להזדהות. וככל שתשמטו, ככל שתהיו מיומנים ביותר, לשמוט את אותה היחזות, ושוב אני רוצה להגיד שהיחזות היא בהתחלה של דבר, בתחילתו של התהליך, היחזות היא דבר מנטלי, התודעה נאחזת, מתנגדת, מזדהה, אבל זה כמובן גם מפעפע להיבטים האחרים של ההוויה שלנו, ללב שלנו, לרגשות שלנו, למחשבות שלנו ולגוף שלנו. גם הגוף מתכווץ כנגד כאב, גם הגוף מתכווץ מול פחד, גם הגוף, אז יש לזה השפעה, זה אפשר וטוב תמיד להתחיל ברמה הגופנית ולראות איך הגוף מתכווץ כנגד הכאב. כשכואב, שימו לב, הגוף מתכווץ. השרירים מתכווצים, כי אנחנו לא רוצים את זה, זה לא נעים. ופה אומרים לה, עד כמה אפשר להרפות, עד כמה אפשר להתרווח, עד כמה אפשר לעשות ההפך מהזרם, ההפך מהזרם של להתנגד, ההפך מהזרם מההרגל של להתכווץ, עד כמה אפשר להרפות. ושוב, אם אנחנו לא מבינים את זה בקונטקסט, זה נשמע לנו הפוך לגמרי. כל החיים לימדו אותנו, כמעט כל החיים, שכשיש משהו לא נעים, אז אנחנו צריכים להדוף אותו, צריכים לסלק אותו, צריכים למגר אותו. יש כמה מקרים יוצא דופן. אני אתן לכם אחד מזה, שכולנו היינו ילדים, אנחנו עדיין ילדים, אבל הגוף נראה כבר אחרת, ולקחו אותנו לקבל זריקות, חיסונים. אתם זוכרים מה אמרה לנו אחות לפני שהיא החדירה את המחט? היא אמרה לנו להרפות את השריר, נכון? בישבן או ביד. היא נתנה לנו הנחיית דרמה. היא ידעה שכאשר ייכנס המחט, הגוף באופן התודעה והגוף באופן רפלקסיבי, אוטומטי, יתכווצו ויכאב לנו יותר. אז האחות הזאת, שהיא אף פעם לא נראתה בודה, והיא נתנה לנו הנחיית תרגול של הבודה, היא אמרה לנו להרפות. ובאמת כשאנחנו מרפים מול הזריקה, היא פחות כואבת. וזאת הנחיית דרמה מופלאה. ויותר ויותר אנשים, וגם היום שמענו בקבוצות, על אנשים שמספרים ומדווחים שהם לומדים את האומנות הזאת, לומדים את האומנות של להרפות מול הכאב, להרפות מול ההתנגדות, להרפות מול המחשבות, להניח למחשבות, לא להיאחז במחשבות, לא להתנגד למחשבות, לנהל איזשהו יחס יותר חופשי ויותר משוחרר. ואז אנחנו, ככל שאנחנו עושים את זה ומתנסים בזה בהתנסות הישירה שלנו, ככה אנחנו מתרגמים את המפה לאיך לנווט את העולם הפנימי שלנו, ואנחנו חווים ויודעים כבר בתוך עצמנו, זה כבר צרוב בניסיון שלנו ובהוויה שלנו, שההרפיה מהאחזות, ההרפיה מהתנגדות, ההרפיה, ההקלה של ההזדהות, משחררים. כל מה שנותר לנו זה לקבל עוד ועוד מוטיבציה כדי להמשיך וליישם את זה על מקומות שעדיין כואבים, שעדיין מפחידים, שעדיין מאיימים, מקומות שהתודעה שלנו מאוד מאוד מתכווצת בתוכם, אבל התובנה כגרעין כבר נמצאת בתוכנו והכיוון ברור לנו. עכשיו אנחנו צריכים לזכור וליישם את זה ולהרחיב את זה לעוד ועוד היבטים של ההתנסות שלנו על הקרית ומחוץ עלה, כדי שכך אנחנו נגיב יותר ויותר כל פעם כאשר אנחנו פוגשים סבל. אז אני רוצה להציע עוד איכות שהזכרתי אותה, שהיא חלק מהוראות הפעלה של המפה הזאת, והיא בעיניי איכות עוצמתית ביותר, היא ממש underestimated בחברה שלנו, בתרבות שלנו, היא נחשבת כאיזה second best של חלשים, ובעיניי היא סוג של master key, איזה סוג, לימדו אותי שmaster key אצל פורצים או אצל גנבים, זה מפתח שפותח כמעט כל מנעול, שמעתם את הביטוי master key? אז האיכות הזאת היא, בעיניי היא כמעט master key, והיא החמלה, אותה איכות של חמלה. וחמלה לא כל כך מובנת בתרבות שלנו, נחשבת הרבה פעמים לאיזה סוג של second best. קודם כל אני אתגבר, קודם כל אני נצח. אם אני לא יכול להתגבר, אז טוב, מה נותר לי? להיות בחמלה כלפי עצמי, להיות בחמלה כלפי מי שקשה לו. לא ראיתי אף מישהו שכותב בקורות חיים שלו, אני חזק בחמלה. למרות שבעיניי, אחת האיכויות שמביאות את העוצמה, את החוכמה, את התבונה שלנו, מעל להמון המון איכויות אחרות, אבל היא לא נתפסת כזאת בחברה שלנו, זה צער גדול. ואני רוצה להציע לכם לתפוס, לזכור, ובעיקר לגלות איזה כוח משחרר עצום יש ללב ותודעה שיודעים לפעול מתוך חמלה. אז חמלה היא גם מגה איכות, והיא גם היא גם נגד הזרם. היא גם מאוד הולכת נגד הזרם. ובוא נזכר מה קורה לנו כאשר קשה לנו, כאשר כואב לנו, כאשר אנחנו בדיכאון, כאשר יש לנו גל חרדה, כאשר אנחנו מאוד שיפוטיים, כאשר אנחנו עוברים איזשהו גל כזה של דוקה, עובר לנו, איך אנחנו תופסים את עצמנו באותו רגע כאשר מאוד קשה לנו. ולמרבה הצער אנחנו נגלה שכאשר מאוד קשה לנו, הרבה פעמים אנחנו הולכים לאיבוד, ואנחנו לא כל כך זוכרים להיות טובים עם עצמנו. אנחנו די קשים עם עצמנו, אנחנו די תוקפים את עצמנו, אנחנו די שיפוטיים וביקורתיים. ולמה? כי נורא קשה לנו. אז אם נורא קשה לנו, כנראה שנכשלנו במשהו. ואם נכשלנו, נו נו נו, זה מה שהזרם מלמד. כשמישהו נכשל, אומרים לו נו נו נו, תתאמץ יותר. אז כל פעם שאנחנו במקום שהרגשנו, נפלנו, שוב הדיכאון, שוב הפחד, שוב הכאב הזה, שוב הפרפר היפהפה הזה, הלא נעים הזה, כשמשהו מתחרבש ולא מצליח ואנחנו ורע לנו, הזרם לתקוף את עצמנו. באיזשהו מקום הנטייה, כי לא נעים, והתגובה הזרמית, הזרם הוא לתקוף את מה שלא נעים. וחמלה מציעה לנו את ההפך. וחמלה אומרת, כאשר קשה, כאשר אתה פוגש סבל, כאשר אתה פוגש קושי, כאשר אתה פוגש כאב, תעצור, תשים לב מה קורה ללב ולתודעה שלך, בדרך כלל הם מתכווצים, הם נסגרים, כי קשה, כי מפחיד, ותיפתח מחדש. תהיה באמפתיה כלפי הקושי שאתה חווה, או כלפי הקושי שאתה פוגש בך או במישהו אחר. אז חמלה אומרת לנו לעשות את ההפוך לאינסטינקט. האינסטינקט ההישרדותי, החברתי, המושרש, קשה, מתכווצים. כואב, שלא יכאב. קשה, תוקפים. קשה, מגינים. קשה, נהיים קשים וחזרה. וחמלה אומרת לנו ההפך. תעצור, תנשום רגע, תהיה באמפתיה, תהדהד, תהיה מוכן לנשום בנוכחות עם הקושי, ואל תתקוף אותו. אל תסנא אותו. קודם כל, תזכור את האנושיות שלך ואת זה שקשה לו, ותהיה אמפתי. וזה מאוד קשה לעשות, כי שוב, אנחנו מזדהים, והקושי, אז אנחנו תוקפים. ויש איזשהו פחד, והפחד של הכאב הוא הפחד שאם אני אפתח אליו, יכאב לי יותר. זה בדיוק הפחד. כשנותנים לנו זריקה, אני מתכווץ, כי אני לא רוצה את הזריקה. זה נראה הפוך לגמרי. לא, אני אשתחרר ויכאב לי פחות. אני ארפה, יכאב לי פחות. אז אותו דבר, חמלה. חמלה פועלת על כל הביינג שלנו, היא לא רק על הלב שלנו, היא אומרת לנו, תיפתחו מחדש, תסכימו להיות קרובים, להדהד, להרגיש את הקושי, ואז כאשר אתם כבר לא שונאים ולא תוקפים, תוקפים את הקושי, את עצמנו רוב הזמן, תראו איך אפשר לפעול במיומנות כדי להקל על הקושי, אבל מבלי לסנוע ומבלי לתקוף את זה שקשה לנו, או את זה שקשה למישהו. זה ממש נגד הזרם. כי שוב, אם אני כועס, אם פישלתי, ואני מפשל המון, אם אני כועס על עצמי, האם יותר טוב לי או יותר רע לי? כשאני שונא את זה שקורה לי משהו לא נעים, כאשר אני שיפוטי שקורה לי משהו לא נעים, האם זה עושה לי טוב או זה עושה לי עוד יותר קשה? וזה בדיוק המעגל של הדוקה שבודה מדבר עליו. כאשר אתה תוקף משהו, אתה מחריף אותו. אתה נותן לו דלק, אתה מעצים אותו דרך ההתנגדות, דרך השנאה, דרך האנטי שיוצא מך, אתה נהיה יותר צמוד אליו והוא כואב יותר. והחמלה אומרת לנו, תנשום ותתרווח ותישאר באמפתיה. וחשוב להגיד, כי יש פה גם עניין שהוא טרמינולוגי וגם עניין שהוא מהותי, אני רוצה לייצר הפרדה בין אמפתיה לבין הזדהות, ולהגיד, לפחות בשפה שאני מבין ומשתמש בה, שזה שני מושגים מאוד שונים. ושוב, עניין של מה המשמעות במילים, המילים ריקות, אבל אנחנו בדרך כלל כשאנחנו שומעים מילה, אז אנחנו יוצקים לתוך המשמעות, אז המשמעות שאני מבין ויוצק לתוך אמפתיה, זה מוכנות להרגיש את האנושיות ולהיות בידידותיות כלפי האדם או האובייקט שאליו אני מפנה את האמפתיה, ואמפתיה זה לעצמי או למישהו אחר, אז זה אנושיות, ידידותיות, מוכן להרגיש קרוב אל מה שהוא מרגיש. הזדהות, הרבה פעמים אני מזדהה איתך, זה אומר אני מרגיש כמוך, בטרמינולוגיה של המפה הזאת, המפה הבודיסטית, הזדהות זה אומר לקיחת בעלות, זה שלי, זה אני. אז כאשר אני מזדהה עם משהו, אז הוא אני והוא שלי, כאשר אני מזדהה עם השיפוטיות, כאשר אני מזדהה עם הדיכאון, כאשר אני מזדהה עם החרדה, אז אני הופך אותם בעצם ההזדהות שהיא תפיסה מנטלית, אני שווה זה, זה שווה אני, זה שווה שלי, אני הופך את עצמי לצמוד לזה, ואז אם הדבר לא נעים, כעס לא נעים, דיכאון לא נעים, חרדה לא נעימה, אז אותם מאפיינים של התופעה הופכים להיות מושלחים על אני, כי זה אני, והחרדה לא נעימה, אז אני לא נעים. אז אני תוקף את החרדה, אני תוקף את עצמי. אתם שמים לי לב, ההזדהות מפנה את התוקפנות כלפי הדבר שהזדהנו איתו. והמפה הזאת אומרת לנו, אל תעשו את הטעות אותי. תישארו באמפתיה, תישארו בהדהוד, תישארו בלב פתוח אל הקושי, אבל אל תייצרו את הזהות הזאת, אני שווה הקושי שאני פוגש, כי אז אין שם חופש. וככל שאנחנו יכולים להיות בחמלה ולהמשיך ולפעול ולהדהד, להיפתח עם הקושי, אנחנו יכולים לראות דרכים מיומנות להקל על הקושי, מבלי לתקוף את זה שקשה, מבלי לתקוף את עצמי, ואז אנחנו משתמשים במפה בכיוון הנכון. יש דוגמה ששמעתי אותה מאחד אחת התלמידות באחת הקבוצות, ואני נורא אוהב אותה, אבל אני מספר אותה לא בתור משתמש, לא בתור גוף ראשון, ואולי היא עוזרת להבין את הכוונה בנושא של הזדהות, וזה לנשים בינינו, שפעם בחודש מתחיל להיות כואב, ומתחילים להיות עצבניות, ומתחיל להיות כזה איכסה, ומתחיל להיות כזה לא נעים, ואנשים הם איכסה, ואני זה איכסה. מכירות את התופעה הזאת? נכון? אז זה איכסה, ככל הנראה. ואז באיזשהו שלב, במוקדם או במאוחר, פתאום נופעלת התובנה, זה המחסור. וכך אומרים לי, אני יודע את זה מהנשים, הבת שלי ומאשתי, אני לא יודע את זה מעצמי, כשנזכרות, זה מחסור, אז משהו נרגע. אוקיי. זה לא אישי, זה לא שאני פגום, זה לא שאני פגומה, זה לא שאני מטומטמת, זה לא שאני לא יודעת איך... זה המחזור. ההבנה הזאת היא של, זה מחזור משחררת, כי יש משהו שהוא פחות אישי. זה קורה לכל אנשים, בגילאים מסוימים. וכשאנחנו מבינים שהתופעה שמופיעה כרגע, שהיא מאוד אישית, כשאנחנו מבינים את המימד הלא אישי שלה, היא אמנם קורית בגוף ובתודעה עכשיו, אבל היא אוניברסלית, היא קורית לכולם, או לפחות 52% מהאוכלוסייה בשלב כזה או אחר, יש בזה משהו משחרר. זה כבר לא כל כך שלי. זה פשוט תנאים ונסיבות שגורמות לזה שפעם ב, זאת תהיה החוויה למשך כמה זמן. אז האם אנחנו יכולים לפעול בחמלה וחוכמה מול המחזוריות של החיים? אני רוצה להציע ש... שדיכאון ומחזור זה אותו דבר. זה משהו שמופיע כתוצאה מתנאים ונסיבות שלא תלויים בנו, לפעמים מבקר אותנו ולפעמים לא מבקר אותנו. ופחד וחרדה הם מחזורים של הרגש. פעם הם תנאים ונסיבות באים, אז הם מופיעים. תנאים ונסיבות משתנים, אז גם הם משתנים. יש משהו לא אישי באופן שבו החוויה האישית מתגלמת ומופיעה אצלנו. וככל שאנחנו מקטינים את ההזדהות עם המחזוריות של החיים, ופחות רואים בהם את האני ואת הדפיקות שלי עם האי נעימות של המחזור והאי נעימות של ה... אז משהו בחוויה שלנו יכול להתייחס לזה ביותר בהירות, בפחות הזדהות, ביותר חמלה, ואנחנו מגלים את הדרך החוצה. אז אני רוצה להגיד שחוכמה וחמלה, חוכמה היא אותה איכות שרואה קושי ומזהה על מה הוא יושב, איפה יש שם היאחזות, איפה יש שם ההתנגדות, איפה יש שם האחיזה, איפה יש שם ההזדהות, ומרככת את זה. וחמלה שעושה בדיוק אותו דבר, פוגשת קושי ומזכירה לנו שאפשר להיפתח מול הקושי, לנשום ולהישאר באמפתיה כלפי הקושי ולא לתקוף אותו, הם שתי איכויות שפועלות במקביל, וכאשר הן פועלות במקביל ובמשולב, הן עוצמתיות ביותר. אם אני רק לא אאחז במשהו, יופיע קושי ואני אזכור לא לאחז, אני אגיד לעצמי, זה לא אני, זה לא שלי, הדבר הזה ריק, אני ריק, אבל אני עדיין אסלוד מאותו דבר, עדיין תהיה בי טינה וחוסר מוכנות לפגוש את הרגש הלא נעים, את האיכסה הזאת, אז אני לא יהיה משוחרר לגמרי. אני אמנם לא אזדהה, אבל אני אהיה אחוז דרך הסלידה. אם אני רק אהיה עם לב פתוח ואני לא אתקוף, ואני אהיה בחמלה, אבל אני אזדהה, אני אסבול באותה מידה מאותה הזדהות. אז כאשר אנחנו יודעים וזוכרים ומיומנים לפעול גם בחוכמה וגם בחמלה, שבעיניי שני צדדים של אותו מטבע, להצביר את אותה תופעה משני אספקטים שונים, העוצמה של השחרור גדולה יותר. ואם אתם מבינים משהו ולא, ואם אתם פוגשים איזשהו קושי ואתם זוכרים לא להזדהות איתו ואתם עדיין סובלים, עדיין קשה לכם מאותו קושי, אז הכיוון של המפה יהיה לשאול איפה יש בנו סלידה, עד כמה אנחנו סולדים, מתנגדים ולא מוכנים לפגוש את הקושי הזה וכועסים על זה שיש קושי, ואז עד כמה אנחנו יכולים לתרגל פתיחות ושהייה ולפתוח את עצמנו, להסיר את ההתנגדות. לא מספיק להסיר את האחיזה אם לא הסרנו את ההתנגדות. זה יכאיב, גם זה, גם זאת וגם זאת, שתי הסוגי אחיזה האלה יכאיבו. אז כדאי שזה יהיה משולב. ואחד הדברים שחשוב לזכור, והמפה הזאת מראה לנו, זה שהדפוסים שמופיעים בנו, למרות שתמיד ההתגלמות של הדפוס, של ההתניה, מופיע בתוך סיפור אישי, יש שם את ההיסטוריה שלי, ויש שם את הגוף שלי, ויש שם את החוויה שלי, יש בהם מימד גדול שהוא לא אישי. הם דפוסים והתניות אוניברסליות שכל בני אדם חשופים אליהם במידה כזאת או אחרת. וככל שאנחנו זוכרים שהדפוסים שקשה לנו איתם, הם, הטבע שלהם הוא לא אישי, למרות שהם מופיעים בביטוי אישי, אנחנו נוכל יותר מהר להקטין את ההזדהות, ועל ידי כך להקטין את ההיאחזות איתם. ואני רוצה אולי לסיים, ככה לסגור את זה ולהגיד מהו האוצר. מהו האוצר שהדרך הזאת, המפה הזאת מראה לנו. והאוצר, אפשר לתאר אותו, והבודה תיאר אותו בהמון המון תיאורים ומשלים. האוצר היא תודעה, לב ותודעה שלא מותנים. שלא מותנים אם מופיע נעים ואם מופיע לא נעים. אם מופיעות מחשבות נעימות או לא מופיעות מחשבות, או מופיעות מחשבות לא נעימות. אם המחשבות חזקות או מחשבות חלשות. אם החום בחוץ גדול או החום בחוץ קטן. אם יש הרבה יתושים או יש מעט יתושים. אם יש אור בעיניים או יש חושך בעיניים. יש משהו בטבע התודעה שלנו שהוא כבר ער ולא מותנה. אנחנו יודעים ויכולים להכיר כל תופעה כפי שהיא, בלי שום קשר ותלות עד כמה היא נעימה או לא נעימה לנו. אז ככל שהלב והתודעה פחות מותנים, אנחנו יותר חופשיים. יותר חופשיים ממה? יותר חופשיים מסבל. מכיוון שהטיצ'ינג הזה של שחרור מהמותנה הוא להרבה מאיתנו, או רוב הזמן קצת ואולי הרבה אניגמטי, כי מה זה שחרור מהמותנה? ברמה מאוד עמוקה, אפילו הכרה מותנית, אפילו מודעות מותנית. כדי שתהיה מודעות, יש צורך באנרגיה מסוימת, יש צורך ברצון לדעת, יש צורך בתודעה וחושי תודעה פתוחים. אז גם בתודעה עצמה היא מותנית במידה מסוימת. אז להבין שכלית מה זה ללכת לגמרי מעבר למותנה, אנחנו יכולים להבין את זה אינטואיטיבית, וכן או לא להימשך. וכדי לא לבלבל אנשים, אלא לתמוך באנשים, הבודה אמר, האוצר הוא סוף הסבל. כאשר אנחנו יודעים לשחרר, ככל שאנחנו יודעים לשחרר עוד ועוד האחזויות, אנחנו נסבול פחות. ושוב, זה נגד הזרם, כי אנחנו רוצים, הרבה פעמים אנחנו חושבים שיש כל כך הרבה דברים יפים בחיים שאנחנו רוצים לחוות. משהו בתוכנו כל כך נמשך אל היופי ואל המסתורים, ומשהו בתוכנו רוצה וכמה, אבל יחד עם זאת ובו זמנית, הלימוד מראה לנו כיצד ההרפיה ההדרגתית או הפתאומית מיותר ויותר התניות ויחסויות, היא כשלעצמה עושר יותר גדול מכל עושר שיחסות כזאת או אחרת יכולה לספק לנו. ושוב, זה הצצות שאפשר לקבל אותן דרך תרגול, דרך תרגול עמוק, דרך רגעים של חסד, ולראות את אותם רגעים שבהם התודעה לא זקוקה לדבר. היא אפילו לא זקוקה ליופי. כשאנחנו רואים יופי, משהו בתוכנו יוצא לקראת היופי הזה. וואו, השקיעה הזאת כל כך יפה. וואו, החוויה הזאת כל כך נעימה. והתודעה, כבר היציאה הזאת, זה סוג של יחזות. אני רוצה את הדבר הזה. וככל שאנחנו חווים את ההרפיה, את השחרור של כל היחזות, היופי נכנס פנימה ואין מה שיפריד, אין מה שימסך בינו ובין היופי, האושר, השמחה, הם פשוט תולדה של תודעה, לב ותודעה שיודעים להרפות יותר ויותר. אז אני רוצה לסיים כאן ולהגיד שזאת מפה, וזאת הזמנה, ועד עכשיו הכל היה תיאורטי. זה יכול להפך להתנסות שלנו ככל שנדע להיזכר במפה וליישם אותה ולטוות אותנו, לטוות אותה בתוך ההתנסות שלנו מרגע לרגע, וזאת המתנה הגדולה שאנחנו יכולים להעניק לעצמנו. אז בואו נשב דקה בשקט. אז תודה על ההקשבה, ונצא עכשיו להליכה שקטה, ובעוד חצי שעה בערך, טיפה יותר, שתי דקות יותר, הפעמונאי יצלצל ויזמין אותנו פה לתרגול נוסף, שיהיה תרגול מופלא לכולם.